אוקיי. אנחנו מתחילים. אומר הרמק, ועוד מצאתי משקה טוב מאוד. אני אגיד לכם, אנחנו היום בסימן משקאות, בשיעור חומש היום בבוקר, מישהו רצה להגיד איזה חידוש. אמרת לו, שמע חביבי, זה אנשים ששותים ליקר בננות, אחרי שהם שותים ליקר בננות, ככה מדברים. שתי וויסקי, במשל, דבר יותר חד. כל פנים, הרמק אומר משקה טוב. משקה טוב מאוד. שלומי קד משב.
לא, מה זה היינו עשיני הזה? תוקרנו בשתייה כוס אחת אין.
תכף יהיה להתאפל בעניינים, שב. וואו. חם פה, סביר, סביר. תרשו לי, תחילה. תרשו לי רגע להשתחרר. מאזור המרכז. טוב. עוד מצאתי, ועוד מצאתי משקה טוב. מאוד. אבל לא יועיל המשקה כל כך כמו שיועיל אחר תחבושת הנזכר לעיל. זאת אומרת, אם שמת תחבושת שאמרנו קודם, אז המשקה יועיל. והוא כן, שירגיל עצמו בשני דברים. הראשון, שימו לב, זה מאוד חזק. הראשון, הוא לכבד את הנבראים כולם. שומע, תומר?
איזה כיבוד?
אחר... לא, לכבד מצד כבוד. לכבד את הנבראים כולם, אחר שיכיר בהם מעלת הבורא, אשר יצר את האדם בחוכמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הברואים, אז אתה מכבד את כל הברואים, כי הם יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא.
גוי, לא משנה.
לא משנה. בשלב זה לא משנה.
חתול, כלב.
כל דבר. וכן כל הנבראים חוכמת היוצר בהם. ויראה בעצמו שעריהם נכבדים מאוד מאוד. שנטפל יוצר הכל החכם הנעלה על כל בבריאתם. ואילו יבזה אותם, חס ושלום, נוגע בכבוד יוצרם. אם אתה מבזה אחד מברואי עולם, אתה בעצם מבזה את מי? את מי שברא אותם. והרי זה דומה אל חכם צורף, עשה כלי בחוכמה גדולה, והראה מעשהו אל בני אדם, והתחיל אחד מהם לגנותו ולבזותו. כמה יגיע מהכעס לחכם ההוא, מפני שמבזים חוכמתו ביותם מבזים מעשה ידיו. אתה רואה עבודה של מישהו, אתה אומר, מה זה השטויות האלה? מה זה הבזבוז כסף הזה? מה זה הרעיון הזה? אתה בעצם מבזה את מי שעשה את זה. זה אפילו לא בעקיפין, זה אפילו ישיר.
שאלה כבוד הרב.
כן, כן, כן.
נגיד ומישהו חווה איזשהו ביזיון, והביזיון הזה בא ממישהו אחר, אז זה שביזו אותו הוא זכה, כי הוא שתק וקיבל את הביזיון.
אבל זה שביזה,
אבל זה שביזה, הוא גם כן, הוא גם כן מחלק הבריאה.
הוא הפסיד, אבל
הוא הפסיד
כי הוא ביזה את יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהוא אומר.
מתפלל עליו, אתה אומר. על זה שביזה.
ואף הקדוש ברוך הוא יירא...
מה הבדק, כבוד הרב?
הנה. לא לבזות. ואף הקדוש ברוך הוא יירא בעיניו אם יבזו שום בריאה מבריאותיו. וזהו שכתוב, מרבו מעשיך השם. תראו איזה דקדוק של הרמק. לא כתוב, מה גדלו מעשיך השם. כתוב, מה רבו מעשיך השם. אלא ריבוי, לשון רב ביתו, חשובים מאוד. כשאתה אומר רב, זה, מה זה רב בארמית, בעברית? רב זו מילה בארמית, שפירושה בעברית,
הרבה.
גדול.
רב, גדול. כן.
גדול בתורה. רב זה גדול.
חשובים מאוד, כולם בחוכמה עשית. ואחר שנתפלה חוכמתך בהם, רבו וגדלו מעשיך, וראוי לאדם להתבונן מתוכם חוכמה, לא ביזיון. אז אני בזה סגרתי את הרמק להיום, כי זה הנקודה הזאת לבדה, אם אדם יצמד אליה, הפרצוף שלו ישתנה. לא רק הדיבור שלו. כי ברגע שאתה מסתכל באופן חיובי על העולם, אתה בעצמך הופך להיות חיובי. יש מעשה מזעזע על רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי אלעזר ברבי שמעון הוא בנו של רבי של רשב"י. היה קדוש עליון. אז הגמרא אומרת שיום אחד הוא למד הרבה תורה וזכה עליו דעתו. ראה איזה מישהו מהלך בדרך, ראה אותו מכוער. אמר לו, תגיד לי, למה אתה כזה מכוער? יכול להיות כל בני עירך כאלה מכוערים כמוך?
רבי אלעזר אמר דבר כזה.
כך, רבי אלעזר.
בין את פניו, מה זה?
אמר לו אותו איש, תשמע,
פלא
עליך באמת. לך אל האומן שעשה אני. למה אתה בא אליי בטענות? לך לקדוש ברוך הוא שברא אותי. והיכה אותו מכה ניצחת. הבין רבי אלעזר את עוצם הנפילה. ואמר לו, תמחל לי. טעיתי. הוא לא מוכל לך. הלך אחריו עד לעיר שלו. יצאו כל בני העיר לקראת רבי אלעזר. אמר, מה אתם יוצאים לקראתו זה? אמר, זה רבי אלעזר. אמר, אל ירבו כמותו בישראל. למה אתה מדבר ככה? למה אני מדבר? למה הוא מדבר? ככה מדברים? עד שביקש ממנו מחילה בפני כולם ומחל לו. הבין?
מחל לו,
אה? האמת שהמעשה פה הוא הרבה יותר עמוק מהצורה שאני מציג אותו. כן, זה לא פשוט. אבל על כל פנים, בפשטות של הדברים, מה שייך בכלל לדבר... מה שייך לדבר ככה על בן אדם?
איזה מין התנהגות?
מי זה, המכוער?
לא,
לך למה שעשני.
רבי אלעזר.
מה זה?
כן, רבי אלעזר שאמר. רבי
אלעזר.
טוב הרב
המכוער. אמר היה מכוער.
כן.
הוא לא אמר איזה בריאה.
אבל הרב, הרב.
אמר לו, איזה מכוער אתה?
הרב אוזוליו.
אז אמר לו, לך לאמן שעשה אני, מה אתה בעיה?
שהוא למד כל כך הרבה תורה ויצא החוצה, הקדוש ברוך הוא שם לו את הפיתוי הזה.
כן. זה היה ניסיון.
תורי לחלק מזה.
מה בקשר
לביזוי
בלב, בלי להגיד החוצה?
אותו דבר.
שאלה נפלאה.
היינוח, אותו דבר.
שאלה נפלאה.
יכול לשלוט על זה?
כתוב בדוד המלך ומיכל.
דובר אמת בלבד.
קדמי, אתה מתכוון לדבר? כל לא עשה הביסלים מתבקשים לרחם עליי.
זה נראה כאילו יותר מניסיון, זה היה איזשהו שיעור כזה, ללמד אותו.
ממש. וללמד גם אותנו.
ברור, ודאי.
ודאי. ללמד אותנו מה עושה זכיחות הדעת לאדם. אדם שזכה עליו דעתו...
מה זה זכה עליו דעתו? הוא מרגיש איזו גדלות כזאת מסוימת.
כן, כן. כתוב בחז"ל, הוא שאל פה, איך קוראים לו?
אליהו.
אליהו שאל, תודה רבה. אליהו שאל,
בלב,
מה קורה כאשר אתה מבזה בלב? כתוב בחז"ל, כתוב בנביא, שמיכל ראתה את דוד המלך מחרקר ומפזז.
שעשים לה קפצל או קצת?
לספר התורה. ואז באיזשהו שלב הג'לביה שלו ככה התרוממה וראו לו את הירך, אז היא בזה לו בליבה. ואז שהוא נכנס הביתה, אז היא אמרה לו, מה נכבד היום שמלך ישראל יגלות נגלתה כאחד הריקים?
מי בשבילו?
אשתו. חבר'ה, בוא נסכם שאתם אוכלים ושותים אבל בשקט, אי אפשר ככה, אני לא יכול, לא יכול, לא יכול. מי שרוצה לשבת פה במקומי בבקשה היום. לא, אם לא, אני לא יכול. לא, אתה, אנחנו לא רוצה לספר עליך קצת.
ספר, למה
לא? לא, לא.
למה לא? מה?
לא, זה מפריע לי, מה אני אעשה? יאללה. קח את הביסלי מפה, אני לא יכול. לא יכול, מה אני אעשה? בעייתי, בעייתי, אני בעייתי.
מי אוכל ביסלי?
תוכן פה.
מי אוכל פה ביסלי?
התוכנים פה, על האוזניים שלי, לא יכול.
למה? ארדור, הוא גם יושב לידו וגם אוכל.
אני מתפלא עליך, אתה...
אתה אומר, הלך קצת שני.
מי יושב לידו, תאכל במבה.
הביסלי רע הרב.
ארדור, קודם, בחייך. לילה מקדימה, הבאתי במבה. אנחנו
דיבחנו אותך בדרך.
תזיזו את הביסלי אחורה. הרב ברדוגו אין לו שום בעיה להתגבר על התאווה הזאת. תקח את זה מפה.
אז יאללה, ברדוגו.
לא, לא, זה לא מצחיק. תודה רבה. מודה לך מאוד. כולם מזגו, כולם מזגו, כולם שתו, כולם אכלו.
לא, הוא לא מזג לי.
תמזוג לו.
לא סוכן, מה קורה?
זה הוא לא מזג.
מתחיקיתי, שם לך כוס, אמרתי, לא נורא, אני אבטר.
הוא מפסיד, אתה אין לך שיחה.
אתה מדבר אותו מדי.
זה דפוק, מה אני אעשה? אתה תורח כל כך הרבה ודופק את הסיפור.
כשאתה אומר זכיחות הדעת,
הנה עכשיו אני חוזר.
אתה מתכוון, וואלה, תחשוב לפני שאתה מדבר?
לא.
אז מה?
זה הרבה יותר מתחשוב לפני שאתה מדבר. זה אומר, אל תדבר. זה אומר, אל תדבר. פירושו, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זה מה שזה אומר.
אבל מה קשור פה העניין של התורה ומה שהוא אמר?
כי התורה גורמת לזה. התורה...
זה חוק של גאווה כזאת?
כן, בדיוק.
שאומר לו, וואלה, אני יכול לדבר?
כן. התורה היא דבר מאוד מאוד מסוכן. היא יכולה להביא את האדם לגובה מרומים, והיא יכולה להוריד אותו ממש למטה. לפעול ולעשות דברים שאחרי זה יגיד, אני לא מאמין שאני ככה עשיתי. לא מאמין. אני מעיד בעצמי, אני מעיד בעצמי, שאני זוכה ברוך השם ללמוד וללמד, שאני הרבה פעמים נופל בגלל התורה. אם הייתי עובד בניין, זה לא היה קורה לי. למה? כי התורה נותנת לך כוח. היא מדליקה אותך. זה הסם הכי חזק שיכול להיות. עכשיו, הסם הזה... תשתדל לשתוק. עכשיו, הסם הזה זה או סם חיים או סם המוות. כך חזל אומרים. זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות. איך תורה מופלאה שכזאת הופכת להיות לאדם סם המוות?
תצא לו את האגו.
אז שמעתי, בדיוק. הכל תלוי, הכל תלוי על איזה קרקע אתה זורע את התורה. במילים אחרות, במילים אחרות, דרך ארץ קדמה לתורה. זה העומק של דרך ארץ קדמה לתורה. מה זאת אומרת? כתוב ברמב״ם, אדם שאינו הגון, לא מלמדים אותו תורה. בהלכות תלמוד תורה, זה לא מוסר, זה לא דרשה, זו הלכה. מה זאת אומרת אדם שאינו הגון? אדם שהוא מושחת, אומר, אני רוצה תלמדו אותי תורה. למה אתה רוצה ללמוד תורה? ככה בא לי, למה שלך התורה?
המעשים שלו.
כן. אומרים לו, תשמע, חביבי, אנחנו מצטערים מאוד. אבל לא מתאים שתלמד תורה. לך תתארגן על עצמך, או כמו שכתוב, אומרים מחנה יהודה, לך תבין את עצמך, ותחזור אלינו. דרך אגב, אנחנו רוצים להנהיג פה...
מה זה תבין את עצמך, רב?
זה דיבור שמחנה יהודה שלפני 40 שנה, אתה ילדון.
אתה לא מכיר, אתה גם כדלת במקומות אחרים.
זוכר את הדיבור? לך תבין את עצמך, ויש אומרים, ואיקה דאמרי חליג ז'ונטיל.
תשקול עוד פעם את מה שאמרת.
זה נראה לי במוסך משהו.
אלה דיבורים עמוקים מאוד של הסמטאות.
חליג ז'ונטיל מוכר.
חליג ז'ונטיל, אני לא יודע מה
אתה מכיר. עד היום, עד היום.
אבל לך תבין את עצמך, פירוש הדבר, מה באת לבלבל לי את החיים? לך תסתדר עם עצמך, קודם אחרי זה תבוא אליי. כן, אחרי זה תבוא אליי. כל פנים, בוא נחזור לענייננו. אז שאל פה היהודי, בזה לו בליבו, בליבה? אז למדנו משם שהבוז שבלב סופו לצאת החוצה. מה דוד המלך ענה לה? אמר לה, גברת, את לא מבינה. הביזיון האמיתי זה לא מה שאת חושבת. מי שרוקד לכבוד התורה לא שייך ביזיון בו. והוא נקלות היא עוד מזאת. היא אמרה לו, יגלות נגלת כאחד הרקים בעיני האמהות. כאילו, הנשים הפשוטות שאלה שעושות וזורקות אורז וסוכריות, הם ראו אותך רוקד. כך מתאים שמלך ירקוד. אמר לה, את לא מבינה כלום. זה הכבוד האמיתי. שיראו אותי, אלה האמהות, אמא מכבדה. זה הכבוד האמיתי. אז המושגים של כבוד משתבשים אצלנו. עכשיו אני רק רוצה להזכיר עוד פעם. ככל שאדם יותר לומד תורה, הוא יותר מסתכן. ואני אומר לכם באמת, מניסיון שלי, אני יכול להיות עצבני, חסר סבלנות, פוגע, פשוט דפוק. למה? כי למדתי תורה.
אתה מתמלא אור.
אתה מקבל אנרגיות, ואתה לא מסודר טוב עם עצמך, אתה לא מספיק עבדת על המידות שלך, פתאום אתה מתחיל לראות לכל הכיוונים, ואתה מתחיל...
מה שנקרא, פתחת בית ספר לקראטה.
כן, היום היה לנו ויכוח, אני ורבי חיים, את חטאיי אני מזכיר היום. עכשיו אני אשתף אתכם. זה רבי חיים ברדוגו, טרן תפוחין קדישין, זרע הקודש דוד המלך. דיברנו בדוד, ממשיכים רבי חיים. יש לנו ויכוח, בא רבי חיים עם קושיה פצצה, בגמרה. המשנה במסכת סנהדרין אומרת, דיני ממונות בשלושה. זה בורר לו. אחד, וזה בורר לו אחד, ושניהם בוררים עוד אחד. הפשטות של המשנה היא שאני בורר דיין אחד, אני ואתה מתדיינים. איך עושים? זה דיני ממונות, נכון? תובע ונתבע. אני בורר דיין אחד, אני מחליט שאפרים יהיה הדיין שלי. אתה מסתכל סביבך, אומר לו, אני רוצה את מיכה. אין שום בעיה. אחרי זה, שני הדיינים, מיכה ואפרים, בוררים להם דיין שלישי, נגיד, אייל קדמי, השם יצילנו. עכשיו, או הבן דוד.
וואי,
עזוב, תגעו את המשפט עכשיו.
זה
החורה,
זה
החורה. אני משוגע עליך, אני לא יכול בלעדיך. אני מאבד שליטה כשאני רואה אותך. חיים עותק,
לחיים.
בא הרב ברדוגו, אמן, ואומר, בא רשי ואומר, משמע מהמשנה שלא מדובר פה שאני בורר דיין ואתה בורר דיין ואחרי זה שניהם בוררים עוד דיין. משמע מפה שאתה בורר בדין של שלושה. ואני בורר בית דין של שלושה, ואחרי זה שני הבתי דינים אלה בוררים בית דין נוסף. יחד כמה?
תשע.
תשע.
כל זה למה?
כל זה אומר רשי, משמע מהמשנה, וזה פלא פלאות, איך משמע? זה בורר אחד, זה בורר אחד, איך משמע בית דין? משמע אחד. שלא נדבר על המשך המחלוקת של רבי מאיר שמה, שזה מפורש שזה אחד. אז איך הגעתם לתשע, ואיך אתה אומר שזה משמע במשנה? עם הקושייה הזאת באו שני העריות של הכולל, רבי חיים ברדוגו והרב נהרי, עזריה נהרי, שהם שניהם תותחים.
ואיפה מאיר בכל הסיפור
הזה? איזה מאיר? מאיר ישב לידי, אני למדתי עם מאיר, והם באו עם הקושייה. אז עכשיו אני אמרתי להם, תשמעו, הקושייה פצצה. ואז בא הרב ברדוגו ותרץ תירוץ. עכשיו אני דיברתי, אני אחרי בשלב מסוים שהוא תרץ איבדתי את הסבלנות שלי והתלפלתי עליו. זה גם חליות, זה גם חליות,
מה שנקרא דפק תחליקה.
התלפלתי, מה זאת אומרת? אמרת לו, תשמע חביבי, זה דיבור של מי ששתה ליקר בננות, זה לא וויסקי, אתה לא מדבר כמו אחד ששתה משהו טוב. ואז אבי חיים אמר לי, תשמע, אתה מדבר לא יפה,
הפך עליו שולחן.
לא, עכשיו אני אומר לכם, מה התירוץ של רבי חיים? רבי חיים אומר דבר מדהים. הוא אומר, כיוון שרשי אומר שמשמע מפה שמדובר על בית דין ובית דין ובית דין, אז זה הפירוש, והראש שלי יקום. אז אמרתי לו, תשמע, זה שהראש שלי יקום זה לא חידוש, אבל להגיד שזה מה שכתוב פה במשנה, יש גבול לכל דבר. ונשארה הקושיה על ראשי, מה אתה אומר משמע? פחות או יותר זה הוויכוח בינינו. אני, ברור לי דרך אגב שאני צודק.
הוא גם חושב שהוא צודק.
רבי חיים, ודאי.
אני לא חושב, אני צודק.
בוא אנחנו נפריע.
לא, רגע. למה אני אספר את כל הסיפור הזה? כי רבי חיים דיבר יפה, ואני דיברתי לא יפה. זה ההבדל בין בנם של קדושים לבין ארחי פחי. אבל אני צודק, רק צריך לדבר יפה. למה אתה מדבר לא יפה?
סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, ברוך אתה יגשת.
אמן.
אבל איך זה מתקשר לעניין?
סליחה, ביקשת ממנו על זה שדיברת עליו לא יפה?
כל מה שאני מספר את זה עכשיו זה כדי להינצל מהקפדתו. אני מבקש ממנו מכילה גמורה, לא על זה שאני צודק. אני צודק,
לא על זה שדיברתי
לא יפה,
על זה שהצורת ביטוי שלך הייתה לא נאותה.
עוד מישהו שלח איזה אימייל, יש איזה...
לא, הוא גם טוען שהוא צודק.
לא,
אתה
בדיוק תחשב שאתה צודק, סתם כאילו פלא פלאות.
קשור, זה שני עניינים נפרדים.
אבל אולי הוא צודק.
אולי?
אבל הוא צודק מבחינתו.
אבל אני בדעתי צודק.
אבל אתה ראית את הצד שלו?
ודאי. לכן אמרתי זהו שאתה ליקר בננות. זה רק ליקר בננות מוציא כאלה דיבורים. הנה עוד פעם אני מדבר לא יפה.
על זה שהוא עדיין אמר על ענווה.
בנם של קדושים זאת מציאות. זו זכות אבות. וזה אף אחד לא ייקח ממנו. טוב, רגע. אותו דבר, מישהו רצה להעלות איזה נושא מאוד עדין. בעניין כל מיני צדיקים וכולי דיבורים. בקיצור, הבן אדם הזה הוא תותח. הוא הראש הדסק המשפטי של עיתון שנקרא מקור ראשון. יהודי תותח, למדנו יחד אצל ספרין. הבן אדם כתב דיבור, צריך לקחת אותו לקרוא אותו לגזרים. למה? כי זה לא תורה, זה לא תורה. וכותב יפה, פצצה, אדם סופר אינטליגנט. לא קשור, אבל אתה לא יכול לעבור על דיני תורה. אתה לא יכול להגיד שמותר לעבור על לשון הרע, העיקר נציל את העולם מפגיעתו של פלוני. לא משנה, לא ניכנס לפרטים, כי אני לא רוצה ליפול בלשון הרע הזה. אז אני עניתי לו בצורה חריפה ביותר. אז שלחו לי החברים, איך אתה מדבר לא יפה? אז חזרתי ואמרתי להם, רבותיי, אני מתנצל על הדיבור הלא יפה, לא חוזר בי מהתוכן. מה זאת אומרת?
כן, קיבל גדלות.
מה אתה אומר אתה?
קיבל
את התיקון באומן,
כנראה. יכול להיות. באמת. אז זכיתי להיות קרוב
אליך. תתחיל לפני, רק באומן קיבלת את החותם.
רגע, שנייה. אני אומר שוב פעם. אדם צריך לדבר יפה.
נכון.
התורה, אדם, נכון. התורה, אם התורה מגדלת אצלך חירופים וגידופים, יש שיבוש בתורה שלך. זה פשוט וברור. דרך אגב, מצינו בחז"ל וגם בלשונות הראשונים, לשונות לא פשוטים בכלל. אחד מגדול גדולי הראשונים, לא רוצה להגיד את שמו, אולי אסור כבר, אמר על איזה, יצא לו פתגם, כל חכמי צרפתא אשלך להשפטה. חוץ מבן פורטה ופרשנדטה. עכשיו, הוא גדול הגדולים. עכשיו, לא אגיד. עכשיו, כל האנשים שרואים את זה, הם מתבלבלים, לזזים בכיסא, איך נגיד, לא נגיד, תרצים. אנחנו רואים שיש לשונות, גם בגמרא עצמה. אמר איזה דבר, מישהו אמר דבר, אמר לו, לך תאכל 10 קילו מלח ותחזור אליי. וכי תיכול קורא דמילחה, אז אתה רואה שיש לשונות, האורייתא קמרתא חבה. מה זאת אומרת? שאדם לומד תורה, אז הגמרא אומרת, אם ראית צובה מרבנן, אם ראית צובה מרבנן שרותח, אל תיבהל. פעם מישהו, הזמנתי אותו לכולל אלינו, הוא לא למד תורה, לא נכנס לבית מדרש, לא כלום. הוא הגיע לבית מדרש אצלנו, היינו בשיא סוגיה, היו צרחות בבית המדרש, כאילו שוחטים שם מישהו. מה זה צעקות? דפיקות, צעקות. עכשיו הוא בא, הוא בא מהחלון, כאילו לראות...
יש מכות.
מה זה פה? בית משוגעים? אחרי זה הוא נכנס, הסברתי לו שלב... הוא אומר, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני מהחצר, הייתי בטוח שאתם פה, כולכם נטרפה עליכם דעתכם. אז התורה היא לא פשוטה. אבל הרמק, ובזה נסגור את הסוגיה, הרמק אומר לך, אדוני, אתה תדבר יפה. לא רק שתדבר יפה, אל תבזה אף אחד. לא מדובר רק על עם ישראל. אף אחד מיצורי כפיו של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, כתוב בתורה, ואת הבהמה אשר איננה תאורה. אז חז"ל אומרים, בוא תראה איך התורה סיבבה, במקום להגיד את הבהמה הטמאה, אמרה את הבהמה אשר איננה טהורה. ילמד אותך לדבר יפה. אחד בגמרא אומר, ראיתי, לא זוכר מה זה היה, שאומרה משהו בגודל של, של, של סממית, לא זוכר מה. אחד אמר בגודל של...
לא, זה ביומה.
כן, מה זה היה שם?
אמר לו שהוא קיבל את החתיכה שלה, זה כזנב הלטאה.
זנב הלטאה, היום. הלכו בדקו אחריו, ראו שמשהו לא בסדר איתו. מה אתה מוצא? לא מצאת משהו אחר להגיד חוץ מאשר זנב לטעה? הדמיון שלך מגלה מי אתה. איפה אתה מונח? זה פחות או יותר הרעיון. עכשיו אנחנו באים ללך לך.
כן, תחזור על זה. הדמיון שלך מגלה מי אתה.
כן. כן.
לך לך.
קשה לסתום את המחשבות יותר מאת השפתיים.
אמרתי לכם את החידוש על נוח? אמרתי לכם את החידוש על נוח?
איך הגעת למסקנה שלבוא שהמוכפל לסן שלו, אז הוא
נביא. תדון איתו על זה אחר כך.
הרוזיליה. הרוזיליה. בנושא הזה של לדבר יפה, אם כבר אנחנו מדברים
בכל רב,
אז שמעתי בשם, תשמע, זה מה שזה...
שנייה, רגע, בוא
נוח התחתון ונוח העליון.
לא, שמש מה מילים באמצע.
נוח צדיק.
סליחה, לא התכוונתי מילים, אלא יש סוף פסוק, כאילו יש כאילו סוג של הפסק.
אין, 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 אין
לא, לא כאילו. בטעמים?
בטעמים? לא, לא, תבדוק, הנה יש לך פה. לא, למה? הוא אחד מהרואים.
כל פנים...
אתה שומע? הרוזיליה.
כן.
אז שמעתי, כתוב הרי ברש"י מביא מחלוקת בגמרא, ביוחנן וריש לקיש. נוחש צדיק תמים היה בדורותיו, יש דורשים אותו לשבח.
כן.
ויש דורשים אותו לגנאי.
כן.
אז שמעתי בשם הרב אברמסקי, זה משהו חזק. הוא אומר לכאורה, אם יש דורשים אותו לשבח, אז למה לדרוש אותו לגנאי? למה? דורשים אותו לשבח.
כן, שבח פצצה.
שמה אתה דורש אותו לגנאי?
כן.
אז הוא אומר, שגם כשאתה רוצה להגיד גנאי על מישהו, תגיד אותו בלשון יפה. אל תגיד אם היה בדור של אברהם לא היה נחשב כלום. תגיד נוח יסדיק אני יודע מדורותיו.
כן.
תמיד תייפה את הלשון שלך, שגם כשאתה רוצה להגיד משהו...
במילים פשוטות, דבר יפה.
כן, דבר יפה, דבר נקי.
לא, תהיה בן אדם, זה כל הסוד הרב, זה מה שהסברתי, הרב. שמשה רבנו כל תפקידו היה לעשות אותנו בני אדם. אנחנו לא בני אדם. אנחנו...
ויחי למר 280 שנה. ומעט שנה. ויולד בן. ויקרא את שמו נוח למור. זה נחמנו מעשינו. אנחנו נגיד דיבור על נוח, ואז נבוא לאברהם אבינו, כדי שלא נפספס את הפרשה הקודמת. ומעצבון ידינו, מן האדמה שהרה השם. אומר רש"י, פה ינחמנו, זה לא נחמה. זה יניח אותנו, כלומר, יניח אותנו מהצער שלנו. בקיצור, למח...
זה נוח ולא נחום.
ורש"י מוכיח, כי אם זה היה עניין של נחמה, היה צריך לקרוא לו מנחם.
או נחמן.
או נחום. או
נחמן.
במדרש כתוב נחמן.
קוראים לו נחמן.
כל פנים...
נח, נח, נחמן, נחמן, נאומן.
גנץ וגנץ, משפחת כאב נאו חזקים. שצפים פעולה.
לא, כי אנחנו... נשמות של דור המבול, מה נעשה?
אז מותר לנו להפריע.
דור המבול.
כתוב בזוהר דבר מזעזע על נוח. למח קרא לו נוח כי הוא רצה מה? שינחם אותם. רש"י אומר מדובר פה יניח. כתוב בזוהר בסוף פרשת בראשית כתוב וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ והתעצב אל ליבו ואומר אדוני אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה.
איך שייך אצל הקדוש ברוך הוא להתעצב בליבו? מה שייך לקדוש ברוך הוא להתעצב בליבו? זה כל סיבת הבריאה.
עד רמס ועד עוף השמיים
כי ניחמתי
כי עשיתים ונוח מצא חן בעיני אדוני. כתוב בזוהר על הפסוק הזה שלמח כיוון כשקרא לו נוח שיהיה עניין נחמה, לא כמו רש"י. לא בעיה, לא קשה לו שכתוב רק נוח. זה כן נחמה, זה ינחמנו כפשוט. אבל הקדוש ברוך הוא כיוון למשהו אחר. מה? מצא חן. אז לא הבנתי.
זה סיכול אותיות.
מה זאת אומרת? אבל כשאתה קורא... אז תקרא לו חן.
חנניה.
ויקרא את שמו חן. למה אתה קורא לו נוח?
כי הוא נוח.
אומר הזוהר, קודם כל למדת מזה דבר מדהים. אתה יכול לקרוא לבן שלך איזה שם שאתה רוצה, ולכוון שם מה שאתה רוצה, אבל הצעת השם היא תקום. זאת אומרת, גם מה שאתה רצית יהיה, אבל עומק הדבר שהקדוש ברוך הוא כיוון, ששם בפיך לומר את השם הזה, שם יש כוונה נסתרת ועמוקה מאוד של הקדוש ברוך הוא. ומה היא? ואת זה אנחנו באים לברר. מה זה? נוח מצא חן בעיני השם. בפשטות, מה זה נוח מצא חן בעיני השם? מצא חן בעיניו.
אז הרב שנייה אחת, השמות שלי...
רגע.
כדאי לכם להקשיב. כדאי לכם להקשיב. הפשטות של נוח מצא חן בעיני השם פירושו... I like you.
You king kong.
אוקיי? אבל אומר הזוהר... שזה הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, מה הכוונה?
מזרעו נברא העולם.
אז חשבתי ככה, פירוש אולי ככה. תלמדו את הפסוק אחרת. כתוב, ונוח מצא חן בעיני השם. נוח הוא מצא את החן שהיה בעיני השם כשהוא קרא לו נוח. שמעתם טוב? אתה קוראים לך נוח. אתה אומר, מה זה נוח? אולי אני צריך בעצם לעבוד על החן שיש באותיות שמי. אז מי מצא?
נוח.
לא השם מצא. נוח מצא. וזה פשט...
הוא נמצא בשם השם. את זה הוא מצא בשם. הרי הכל למען שמיך.
זה בסדר, אוקיי.
וכן השם. נוח היחיד שראה את השם, את החן של השם.
החן של השם, נכון?
בדיוק.
בדור שלו. נוח מצא חן.
אבל למה אתה אומר לא?
לא, כי אתה אומר שזה כאילו החן של נוח.
אני אומר מה שאני אומר.
זה החן של השם.
אני אומר מה שאני אומר. אני אומר מה שאני אומר. אתה אומר מה שאתה אומר. אבל למה אתה אומר לא?
אתה כאילו נוגע כמעט תמיד. זה מלחיץ. למה?
אז בוא תשב פה במקומי.
עוד מעט.
עוד מעט היום או עוד מעט כאילו בעתיד?
בעתיד.
מישהו הבין מה אמרתי?
כן.
תחזור.
ונוח שכתוב, ונוח מצא חן בעיני השם.
תגיד מה הפירוש הפשוט ומה הפירוש האחר.
הפירוש הפשוט לפי הפשט שהקדוש ברוך הוא...
אהב אותו. יפה. ומה הפירוש שלי?
אבל באמת, צריך לפסק את זה אחרת. ונוח מצא חן, כאילו נוח עצמו מצא חן, בעיני השם, את העיני, אבל צריך לפרש.
אז אני אחזור אותם. ונוח מצא חן בעיני השם, פירוש הדבר, נוח מצא את החן שיש בשם שלו בעיני השם.
בשם של עצמו?
כן.
הוא מצא את התכלית של השם.
בדיוק. והמהות של האדם זה שמו, וזה מה שהאדם צריך לחפש כל הזמן.
אז מה, זה תן חן עינינו בפניך ובני חורינו?
מילת המפתח הוא מצא חן. הוא מצא את החן שיש בשם שלו, וזוהי הכוונה העמוקה שהשם יתברך כשהוא נתן בפיו של למך אביו לקרוא לו נוח.
זה פירוש התפילה, ותן חן עינינו בפניך.
מה? אתה הלכת מנפש לחיה, זה יפה מה שאתה אומר.
זה הייעוד של האדם, זה החלק הגבוה של האדם.
כן.
אז זה פירוש הברכה, תן חן עינינו בפניך ובפני כל רואינו.
נמצא חן ושכל טוב בין אלוהים ואדם.
אבל למה אתה לא קודם המשפט שהוא אומר למשה, הנה ידעתיך בשם וגם אתה תחן בעיניו. ופה זה לא, כאילו...
שם זה משהו אחר לגמרי. שם זה מצאת חן בעיניי.
לא, חוץ מזה, שגם שם אתה יכול להלביש את הפירוש הזה.
אמרת לך, כי הפשט נשאר פשט.
אבל גם שם זה יכול להלביש את הפירוש הזה.
כן, אבל... גם
שם. אני רוצה להבין משהו. אתה אמרת שאנחנו נותנים את השמות לילדים שלנו, זה השם שם את השמות?
כן. כן.
בדרך כלל...
ולכן היה מעשה לא מזמן. הרב עובדיה היה סנדק באיזה ברית, ואז אמר, ויקרא שמו בישראל, הוא לא יודע מאיפה הוא צץ, אמר נמרוד. או אחד אמר נמרוד, אחד אמר, או היה עוד איזה מקרה.
נועם.
לא, נועם זה טוב.
לא, אבל...
אמר נמרוד? אברהם! כפה עליו ארגי. מה אתה קורא לבן שלך נמרוד?
הסיפור של נועם
אתה מכיר? הסיפור של נועם אתה מכיר?
לא.
נועם אלימלך.
כן.
חזק הסיפור הזה.
חזק מאוד.
דבר. מה הסיפור?
היה איזה בן אדם אחד שהוא סוכן נסיעות.
נסע יהודי לזה, ל...
הוא היה סוכן נסיעות.
לא, אני אספר.
הבן אדם. לא, אני מכיר את
באמת. זה אותו סיפור.
הוא היה סוכן נסיעות.
אלון יותר מבוגר.
וכל שנה, תספר. תספר, באמת.
בכל שנה?
בכל שנה היו באים אליו חבר'ה לנסוע לליז'נסק. לפני כף א' באדר. פעם אחת הוא שאל איזה יהודי אחד ככה נשאו פנים שהגיע אליו לקנות כרטיס, אז הוא אמר לו, תגיד לי, מה כל שנה אני רואה כל החסידים בהם?
סיפור אמיתי לגמרי.
זאת אומרת, אנחנו נוסעים כל שנה לליז'נסק, להתפלל על הציון של רבי אלימלך מליז'נסק וזה. אז הוא אומר לו, מה העניין? הוא אומר לו, תשמע, זה צדיק, פועל ישועות, פוקד העקרות, יש בזה הרבה איזה. אז הוא מספר לו שאין לו בן כבר איזה 10 שנים, והוא מייחלים וכו' וכו'.
אז הוא אומר, תשמע, אתה כבר פה סוכן נסיעות, תארגן לעצמך כרטיס, אני אדאג לך לכל השינה והלינה שם, בוא איתנו. תבוא איתנו. אז הוא אומר לו, טוב, תשמע, השנה, אני לא יודע, השנה הבאה נדבר. אמר לו, בסדר, קיצור, עברה השנה.
לתקופת השנה.
הוא אומר לו, תשמע, אשתי מסכימה שאני אסע, וזה בוא, זה. הוא אומר לו, תראה, דבר עם אשתך. אתה הולך להתפלל שם. אם אתם זוכרים להיפקד בבן, אתם צריכים לקרוא לה על השם של הצדיק. אלי מלך, רבי אלי מלך מליג'ן. קצור, אמר לו, אני צריך לשאול את אשתי, שאל את אשתו, אשתו אמר, אין שום בעיה. אין שום בעיה. אמר, בסדר. קצור, נסעו, התפלל.
הוא לא האמין בזה בכלל.
נסעו, התפלל, חודש אחרי שחזר.
נפקדה.
נפקדה. נפקדה, אמר לו, רק תשמע, תזכור, אל תשכח.
מה שאמרת.
אחרי תשעה חודשים, הוא מתקשר, אומר לו, תשמע, נולד לנו בן, וזה, הכל. אמר לו, אל תשכח את ההבטחה. קשר אליו אחרי זה שלושה, ארבעה ימים מהלידה, אומר לו, תשמע, שזה בעיה, אשתי החליטה, רוצה שהם עוד
ברני. ממש מתנגדת בכל כוחה.
אמר לו, מה, הבטחתם? מה אתה עושה? זה הוא הלך לשאול את האדמור שלו, לא יודע מה זה, אמר לו, תשמע, שפחות תקרא לו בשם השני.
לא, לא.
שיקרא שתי שמות.
היא נתנה את השם נועם.
רגע.
זה מה שמיכה שאל.
שנייה, אז היא אמרה, אז הוא אמר לו, הוא אמר לו, אז לפחות תקרא לו בשתי שמות, והשם השני אלימלך. אז הוא דיבר עם אשתו, אמרה, טוב, בסדר, אני מוכנה בתור שם.
לא מעניין אותי השני.
הוא הזמין אותו לברית, והכל הגיע לברית. אומר, זה מקדש על הכל, זה מקדש לו בישראל, אז אבא אומר, נועם אלימלך.
יפה מאוד.
והיא נתנה, היא נתנה את נועם. אז זה השם שם בפינו.
ומה הפירוש?
עכשיו, מה הפירוש?
את החן בעיני
קשה.
יש לו ספר שנקרא נועם אלימלך.
שם הספר.
זה יצא ממש כאילו הספר שלו.
וגם את החן שלפני את החשד, זה דרך אמין.
חן, חן זה...
זה השם שלך.
חן זה משהו אחר, זה לא יופי.
כן.
זה משהו אחר.
חן זה יופי פנימי. חן
זה יופי פנימי שקורה נחוצה.
כן.
ויש לזה כל מיני השלכות, כל מיני עניינים, שאתה יכול לראות שאדם הוא יכול להיות אדם יפה, אבל אין לו חן.
ותתננו לחן, לחסד הוא לא יכול.
כן. זאת אומרת שאתה... הנה, למשל, חזל אומרים, חן מקום על יושביו. זאת אומרת, אתה רואה אדם גר לו באיזה רחוב ברמלה, או אני יודע, באיזה רחוב, באיזה... סתם אני זורק, כן? אפילו בתל אביב, באיזה רחוב. אבל אתה אומר, בוא נה, אני לא ברחוב הזה, אבל האדם שגר ברחוב הזה, יש חן של המקום על יושביו. וכן, יש חן של אישה על בעלה.
מצא חן במדבר.
כן? מה זאת אומרת? זה דבר פילי. היא מוצאת חן בעיניי, אבל היא לא מוצאת חן בעיניך. זו אותה אישה. אז חן זה משהו מאוד ייחודי, שהוא למעשה קושר בין שני הצדדים.
יש גם נקודות כאן.
כן, זה...
מזה זה בא.
ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך, ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה ואברכך מברכך ומקללך אור ונברכו בך כל משפחות האדמה וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני וילך איתו לוט ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ וירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו הנראה אליו ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל
עבר
וית אהולו בית אל מים
עבר עם כל הנחלה שלו
אני רוצה לקרוא אני רוצה לקרוא תרשה לי זה סיפור כזה טוב אני מודה לך אולי הערבוב של היין והבירה עשה לך סבתוך
הרב אתה לא רגוע
נכון?
בכלל.
אני דרך ארץ קדמה לתורה, ואין לי דרך ארץ.
תהיה בן אדם. מה אם זה דיר הקרה?
הוא לא יפסיק לדבר. מה אם השני נתפס לו, נתפס לו, אמר. אמר, נתפס.
שניהם חזקים היום.
לא, הוא דווקא בסדר. האדמוני בסדר.
לא, כשהוא מדליק אותו, הוא נדלק. תק תק נדלק אבל.
יעתק משם ההרה מקדם לבית אל וית אהלום בית אל מים ועי מקדם ויבן שם מזבח לאדוני ויקרא בשם אדוני ויישא אברהם הלוך ונסוע הלוך ונסוע הנגבה. אני ראיתי פה דבר ברשי שהוא פשוט מדהים, בפשט של הדברים ממש לא מובן. אבל לפני שאני קורא את הרשי, סתם תזכרו, פה מתחיל המסע של אברהם אבינו. המסע של אברהם אבינו מתחיל מהפרשה הזאת, והולך כמה פרשיות קדימה, ויש שם 10 ניסיונות שהקדוש ברוך הוא ניסה, 10 ניסיונות שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם. יכול להיות שהניסיון הראשון הוא מה שכתוב פה ברשי תכף, ניסיון. הוא אומר לו, לך לארץ כנען, ושם, במקום שיקבל אותו במה שנקרא ברווח והצלה, איך שהוא מגיע לארץ כנען, רעב בארץ. האמת שזה לא הניסיון הראשון ודאי, כי הניסיון הראשון כנראה היה באור כסדים. לך לך וכו'. עכשיו, לך לך, בוא נעמוד רק ללך לך קודם כל. לך לך, חשבתי בדרך שבאנו לפה, שזה מאוד מעניין, זה מאוד מזכיר את הניסיון של דור המדבר. תסתכל עליי, דור המדבר. הדור המדבר, שזה כנראה אנחנו. לא, זה עובר, זה היום התחנות. לפי רבנו ארי. כל פנים, דור המדבר, כתוב עליו בנביא, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. וזה פלא פלאות, דור המדבר, זה הדור שגזרו עליו למות במדבר, זה הדור שלא הפסיק ממריא מאיתם מיום דעתי אתכם. כל הזמן רק בלגן עשיתם. והנביא אומר, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. בפירוש הדבר, בפשטות, כתוב בחז"ל, שהם לא ידעו מה יהיה הרגע הנוסף. למה זה 40 שנה, אתה לא יודע מה יהיה עוד רגע. תקומו, תארזו את ה... אוהלים שלכם, אנחנו נוסעים. לאן נוסעים? לא יודע. לכמה זמן? לכמה זמן נוסעים? לא יודע. לאן? לא יודע. נוסעים, מגיעים בלילה, תקימו את האוהלים. בבוקר? למה בבוקר? בלילה, שעתיים אחרי זה. קומו, פרקו האוהלים, ממשיכים לנסוע.
גם אנחנו נוסעים, אני לא יודע עליה.
עכשיו, זה ניסיון קשה מאוד. והניסיון הזה, בלך לך, יכול להיות שזה מעשה אבות סימן לבנים, כי באמת, זה התחיל באברהם אבינו. באברהם אבינו...
10 פעמים ניסו אותו זה מעט. כמו שאתה מתאר את זה עכשיו. אף פעם לא תפסנו את זה, את היציאה ממצרים, כעבודה קשה, ואני... לא פשוט.
אתה אומר, יכול להיות שהניסיון שלהם יותר קשה משלו.
יכול להיות שהעשר פעמים שהם אמרים M.E.T. זה באמת גדולה של עם ישראל.
נכון.
ולא רעתם.
זה בדיוק הרעיון.
כל יום הם צריכים לתקוף.
זה בדיוק הרעיון.
רגע ורגע.
אבל עכשיו, הדמיון שקופץ פה, הוא כי כתוב, לך לך, ושם כתוב, לכתך אחרי במדבר. זאת אומרת, זה בשניהם, הפועל של לך, זה כשאני אומר לך, לך. לאן? אל תשאל שאלות. לך! או יש פועל שנקרא קום מתהלך, שזה גם כן לאן? תלך. זה הניסיון. אבל כתוב פה ברשי, כתוב פה ברשי,
לך לך זה יתהלך,
על הפסוק הלוך ונסוע הנגבה, כתוב דבר מדהים. הוא אומר, הלוך ונסוע, ממש כמו דור המדבר. מה זה הלוך ונסוע? מה זה הכפילות הזאת? אומר רשי, אומר רשי, לפרקים יושב כאן חודש או יותר, ונוסע משם ונוטע עולו במקום אחר. עכשיו שימו לב מה רשי אומר. עד כאן זה דומה לדור המדבר מאוד, נכון? הם הלכו לאן? לארץ ישראל. שימו לב מה כתוב באברהם. הוא עושה את זה בתוך הארץ ישראל. נכון? הוא אומר, וכל מסעיו הנגבה. כל הכיוון שהוא נוסע לאן? דרומה. הנגבה. ללכת לדרומה של ארץ ישראל. והיא לצד ירושלים. שהיא בחלקו של יהודה שנטלו בדרומה של ארץ ישראל הר המוריה שהיא נחלתו. זאת אומרת, לפי רשי, לפי רשי, הוא כל הזמן הולך לאן? דרומה, לכיוון ירושלים.
הכניסה שלו מחרן.
מחרן לירושלים.
הוא בא מהצפון והולך דרומה. כל הזמן, כל הזמן. אחר כך הוא הולך לאן? למצרים. במצרים
מה שעשו בגוש הציון
בשלב מסוים הוא הולך למצרים. כשהוא חוזר ממצרים תראו מה כתוב, תראו, וילך למסעיו, ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולא תעימו הנגבה. מה זה הנגבה? מצרים
היא בדרום,
היא דרום מארץ ישראל. אז היה צריך להיות כתוב
צפונה.
מה זה הנגבה?
לנגב.
אה?
הוא מדבר כמו המסע של בני ישראל. בני ישראל במדבר הגיע לגלעד.
או אולי יש מצרים.
אתה אומר רעיון יפה.
או אולי
יש מצרים רוצה...
נגב ירושלים.
לא, מצרים הנגב. זה דרום לארץ ישראל.
בסדר, אבל יש את הנגב.
אז מה זה הנגבה?
הלך לכיוון הנגב.
לא, לא הנגב זה מטרה. הנגב, הנגב היום דרום. נקרא נגב כי הוא בדרום. זה לא בתורה. אוקיי. אז מה זה הולך הנגבה? תשמעו מה רשי אומר. ויעל אברהם. ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולא תימו הנגבה לבוא לדרומה של ארץ ישראל.
כדי לבוא לדרומה.
כן. כמו שאמר למעלה, הלוך ונסוע הנגבה להר המוריה. ומכל מקום, כשהוא הולך ממצרים לארץ כנען, מדרום לצפון הוא מהלך. שארץ מצרים בדרומה של ארץ ישראל, כמו שמוכיח מסעות בגבולי הארץ. זאת אומרת, זה פלא פלאות, התורה מחליטה שכשאתה הולך לדרום ארץ ישראל, אפילו שאתה בא
דרומית
משם, אתה הולך לדרום. וזה פלא.
אם זה המרכז, אז אפשר.
אבל זה... מצד כיוונים זה נקרא שאתה הולך לצפון.
אבל יש הולך פיזית ויש הולך לאן אתה רוצה להגיע.
יש הולך פיזית.
אני רוצה שתבינו, אני רוצה שקודם כל תודו
דרום ירושלים, צפון ירושלים.
אני רוצה שקודם כל תודו
לאן אתה הולך. אם אתה הולך לדרום אתה מחכים. אם אתה הולך לכיוון החוכמה, מצד אתה הולך את המהלך שהשם בא מוליך אותך, אז זה תמיד יהיה הנגבה, כי זה יהיה מהלך השם יתברך.
טוב, זה ודאי מוכח.
גם אם אתה הולך מצד של דרום לדרום,
נקודת ציון זה ירושלים.
אתה הולך להחכים, אתה הולך לדרום.
תמתין רגע מה שאמרת, כי אתה כרגיל מזנק קדימה. בנענועים של הלולב, איך אתה מנענע, איזה כיוון ראשון אתה מנענע?
דרום.
שזה?
נגבה.
שזה בספירות כנגד?
חשת.
חסד, שזה אברהם אבינו. נכון? זאת אומרת, תראו זה דבר יפה זה. אברהם אבינו לעולם הולך לדרום. הוא היה במצרים. מצרים זה לא דרום. הדרום זה דרום ארץ ישראל. ומי נמצא שם? ירושלים. אומר רשי, עכשיו הלשון של רשי היא מדהימה, אברהם אבינו הולך לעולם דרום. מה זאת אומרת לעולם דרום? מה, לא, ראינו שהוא הלך באר שבע, חזר. מה זה לעולם הזה? רשי כאילו רומז, אם עכשיו אנחנו נתפוס את אברהם אבינו בתור אב טיפוס, אברהם אבינו הולך לדרום, לעולם.
יש לו מטרה.
למקום הזה שנקרא דרום. ועכשיו תגיד את מה שאמרת. שמה? שהדרום, הרוצה להחכים ידרים, כתוב. דרך אגב, בפסוק בנביא כתוב, לך אדוני, הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. החסד, בלשון הראשונים, נקרא גדולה. למה חסד זה גדולה? מה הקשר בין גדולה לחסד? מישהו יודע?
זה בלי גבול.
זה בלי גבול, אומר אפרים. זור ביהודי אומר בלי גבול.
מתגדל.
גודל. כל הזמן הוא גודל.
זה נכון מאוד. זה כל הזמן מתפשט.
הרב, אתה רוצה להגיד שהעולם צריך להתייחס מחד הכיוונים, שהדרום של העולה זה דרום ישראל?
לא. העולם, זה שאלה גם כן, שאלה מצוינת. אני רוצה להגיד לכם עוד איזה רעיון, ואני רוצה שתבחנו אותו, כי אני מקווה שהוא נכון. כתוב בחז"ל שהמקום הכי גבוה בעולם זה ארץ ישראל, וירושלים יותר גבוהה מכולם. ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, וירושלים גבוהה מכולם בארץ ישראל. עכשיו, כל מי שקצת יודע גיאוגרפיה, מבין שהמקום הכי גבוה על פני הגלובוס זה האברסט. וזה 8,900 ומשהו מטר. אז איך אתה...
אמרת הרוח.
לא. פשט.
הרוח.
פשט.
אז אני לא אמרו את זה פשט.
פשט אמרו את זה.
גבוה מכת הרוח.
כל העננים הולכים לירושלים. יש עיגול פשוט, אז שם המדידה היא אחרת.
איך?
העיגול.
איך?
זה יותר נמוצה.
איך? תביא אותה.
זה העיגול, זה עיגול.
נו, אז...
ויכול בלקו...
השאלה מה המרכז.
הוא כאילו יותר גבוה.
השאלה מה המרכז.
השאלה
מה נקודת מרכז.
אז כביכול משם זה 1,000 מטר. או...
8,000 מטר.
אבל אם אתה מודד באמת...
אם תדבר לא יפה, לא תרוויח... דיברנו, סיכרנו שמדברים יפה. אז זו קושייה הרי. כי כשרשי אומר שאתה עולה לארץ ישראל, הוא לא אומר את זה על דרך הדרש, הוא אומר את זה על דרך הפשט.
יש לי משהו גבוה, נגיד.
למה גבוה? בוא נתחיל בנמוך.
הכי גבוה זה ירושלים, נכון?
כן.
מה עולה? עולה גיאוגרפיה?
כן, גיאוגרפיה.
מים יורדים מגובה למטה, נכון? הר המוריה יש שם את אבן השתייה. מים שמשתית לכל העולם. המים?
נו.
מן הסתם זה המקום הכי גבוה, כי משם יורדת המים לכל העולם.
מן הסתם אתה צודק. אבל איך אתה מוכיח את זה גיאוגרפית?
או פיזיקה, או כימיה.
אז היה איזה מישהו שמבין, אני קצת למדתי גיאוגרפיה בחיים שלי, אז היה לי איזה רעיון. אתה התחלת טוב, ואתה גם המשכת טוב, אבל לא סגרתם את הסיפור.
נקודה של המרכז, נו.
הכדור...
הוא טיפה אליפסי.
אם מישהו יביא לי כדור, לא, כדור גמור, עזוב אליפסי, לפני האליפסי. תביא נגיד משהו עגול, אני אסביר, אני אביא איזה רעיון.
אז ים המלח הוא לא המקום הכי
טוב בעולם? שנייה רגע. כדור, בסדר, לא משנה. כדור הוא כדור. עכשיו, על פני כדור הארץ, ודאי שהנקודה הכי בולטת על פני כדור הארץ היא האברסט. זה ברור. אבל אם אתה מחליט, שימו לב טוב, אם אתה מחליט שכלפי כל הבריאה כולה, הנקודה הזאת שנקראת ירושלים היא הנקודה העליונה, אז היא יותר גבוהה מהאברסט.
איך?
בקטע הרוחני.
לא.
לא, פיזית.
לא, מי ש... אני רוצה... אני צריך כדור אבל. אני צריך איזה כדור. תביא אבן.
כי תמיד תהיה בראש הכדור.
בדיוק. אתה לוקח את הכדור הזה, הנה, חיים אמר את המשפט.
לא תלת ממדית, לא הבנתי.
סתכלו. נגיד שזה, כן? הנה הכדור, בסדר? עכשיו הכדור הזה הוא שווה בכל צד, אין לו פינה. אתה אומר, מה הבליטה הכי גבוהה שלו? האברסט. יש פיץ אחד שיוצא ממנו שהגובה שלו מעל פני הים, דרך אגב צריך להבין, זה 8,900 ומשהו. אני זוכר 900. אבל לא משנה.
מספיק גבוה.
שיהיה. ההר הכי גבוה פה באזור שלנו, של ירושלים, זה נבי סמואל כנראה, או הר גילו בעצם. זה הכי גבוה, זה משהו כמו 800 מטר. כן? עכשיו, אז אם כן, זה ודאי לא. עכשיו, תראה איזה דבר מדהים בכדור. אם אתה מחליט שהכדור הוא ככה, והנקודה הגבוהה ביותר שלו היא פה, כלפי כל הגלקסיות, היא פה, אז הנקודה שפה היא הכי גבוהה על פני הכדור, אפילו שהבליטה פה היא 8,000. אבל הבליטה היא פה, אבל הנקודה הכי גבוהה היא פה, כלפי הגלקסיה.
מי החליט שהנקודה הכי גבוהה היא שם?
חזל.
זה כבר ברור, זה
חזל.
אנחנו לומדים חזל.
לא,
סבא. לא יניב כהן.
לא, בסדר, לדעת.
אני עונה.
להבין, רק שחזל.
עכשיו, תראה איזה דבר מדהים. אם אתה אומר שזה הפירוש, אז הפירוש הוא לא, לא בדרש ולא בעמוק, לפני העמוק והדרש. הוא פשט. כי אתה עולה לארץ ישראל מכל נקודה, כי מי שברא את העולם, הוא מחליט איך הכדור עומד ביחס לכל הבריאה. אני מקווה שאני מובן.
יוצא מפה שלגבי כל העולם, צפון, דרום, מזרח, מערב, זה ביטוי מושאל.
כן, בדיוק.
זה מושאל ולא אמיתי.
זאת אומרת, הצפון, דרום האמיתי, הצפון, דרום, מזרח, מערב האמיתי, זה הכל ביחס לארץ ישראל. עכשיו, כיוון שהתחלנו עם הרמק, אני רוצה להגיד לכם דבר שהרמק אומר. הרמק אומר שהשבת האמיתית היא בארץ ישראל. זאת אומרת, תקשיב דבר מדהים, כשאתה עושה שבת פה בארץ ישראל, באמריקה עדיין זה יום חול, וביפן כבר יצאה השבת, אז איפה השבת? השבת היא פה. חזל רמזו את זה, הם אמרו, כל הדר בחוץ על הארץ כאילו עובד עבודה זרה בטהרה.
אין לו אלוה.
או כמי שאין לו אלוה. מה פירוש? יש סוג של השפעה פה בארץ ישראל שהיא היא עיקר ההשפעה. וכל שאר העולם, מהו? זה סוג של השפעות לוואי. למשל, אתה נמצא בחוץ על הארץ, אז אתה נמצא תחת ממשלת אותו השר שנמצא שם. אבל אם אתה נמצא בארץ ישראל, אתה לא נמצא תחת ממשלת שום שר, אתה נמצא תחת ממשלת הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
אני השם אלוהיך הבא.
מראשית השנה ועד האחרית שלה, כמו שאמרה לי דון ירקל באמזונס. כן? שמה? אתה נמצא בארץ ישראל? אתה נמצא במקום. דרך אגב, זה נקרא מקום, או המקום. זאת אומרת, שאברהם אבינו לפי זה יוצא, שהוא תמיד הולך לכיוון ירושלים, שזה נקרא דרום. כשאתה מסתכל על בית המקדש, כן? אנחנו פה למשל לבית חוגלה. אנחנו מתפללים לכיוון מערב.
דרום מערב.
מערב. צפון מערב. טיפה בזווית, אבל זה מערב.
אנחנו מתפללים בעצם למזרח, כאילו.
לא?
לא.
אז...
אני לא מצודק, זה דרום מערב. אתה מתפלל לכיוון ירושלים. ירושלים, אתה מתפלל לכיוון מזרח.
אז מזרח זה בכל מצב, זה ירושלים.
עכשיו, לפי זה, אני לא מבין, עכשיו כשאני מתפלל לירושלים, כן? שזה מערב, אז איפה המזרח האמיתי? אם אתה מדבר גיאוגרפית,
מפה,
אז זה מזרח הוא פה, ממזרח שמש, כן? והמערב האמיתי,
הים,
זה כיוון הים, שם השמש שוקעת. אבל יש כיוונים אחרים, מה שנקרא כיוונים אבסולוטיים. כמו אם אברהם אבינו הולך לירושלים ולעולם זה דרום, כן? וזה רומז על המידה שלו, אז כל אחד יכול להבין פה שמדובר על בחינה מוחלטת, שהיא לא גיאוגרפית בלבד. והראיה, שכאשר הוא בא ממצרים, גם אז אני אומר שהוא הולך דרומה.
כי הוא הולך דרומה, כן.
איך אתה הולך דרומה? הרי אתה הולך צפונה. התשובה, ירושלים היא דרום. עכשיו, אתה שומע, אפרים? זה דבר פלא. זה דבר פלא. התפיסה הזאת היא לכאורה משנה את הכיוונים. כן?
אם אני אעלה מפה לירושלים, אז אני הולך דרום.
להדרום בהי הידיעה. נגבה, דרום, אז היינו. עכשיו, סתם בהלכות תפילה...
אבל זה בעצם הקדוש ברוך הוא בעצם נותן לרב אמרנו נקודת ציון לכל העולם הזה, שזה דרום.
כן.
אין צפון, מזרח, אין.
לא, ממילא, הכל מתייחס לאותו דרום.
אבל דרום, זה הכיוון...
עכשיו, בהלכות תפילה, אדם צריך לא להתבלבל. הוא תמיד צריך להתפלל לכיוון ירושלים. יש הרבה אנשים שלא יודעים את הדבר הפשוט הזה. אתה רואה, מתפללים מזרח. למשל, אני זוכר, נסענו כיוון צפת, האוטובוס נעצר שם, בכביש 6 שם, כל האנשים נעמדו להתפלל, ראיתי אותם עומדים להתפלל, מזרחה, שם, אחרי ואדי ערה שם.
ברבת עמון.
אז לאן אתה מתפלל מזרחה? אתה לא צריך להתפלל מזרחה. אתה צריך להתפלל דרומה. כן? עוד דבר, איפה זה השלכה יש לזה? למשל, אתה נמצא בבית הכנסת, ואתה אומר, בואי קלה, בואי קלה, עניין קבלת שבת. אז איפה אתה...
פעם לא הבנתי, למה אומרים בואי קלה מצד מערב?
או, למה מצד מערב? כי השכינה במערב.
אבל השבת מגיעה מהמזרח.
לא. השכינה במערב.
אבל אתה אומר בואי קלה, נכון? לשבת.
השבת היא כנגד השכינה.
אבל השבת באה מהמזרח.
לא.
ויש כוכבים ונכנסת שבת.
נו.
ומהמזרח. מחדש עלינו יום מהמזרח.
נכון. אבל כשאתה אומר בואי קלה, אתה לא מתייחס ליום ולילה, אלא אתה מתייחס לבחינה שנקראת שכינה, ושכינה במערב. עכשיו, אם אתה נמצא... אם אתה נמצא בבית חוגלה, אתה מתפלל לכיוון מערב, אתה צריך עכשיו להסתובב ולהגיד בואי קלה?
לא.
אתה נשאר באותו מקום.
אתה לכיוון השכינה.
אתה אומר בואי קלה, בואי קלה, באותה מציאות שאתה נמצא בה. שומע? אתה עכשיו פה בבית הערבה, אתה מתפלל לכיוון ירושלים, אתה לא מסתובב לצד השני להגיד בואי קלה, אתה נשאר איך שאתה ואומר בואי קלה, כי זה כיוון מערב.
הרב, אתה יודע שאני עכשיו נזכר עכשיו, אני עכשיו נזכר עכשיו שגרתי בלונג איילנד, אתה שומע?
כן.
אז בבית הכנסת, לא שאלו איפה מזרח, שאלו איפה ירושלים, כאילו מתפללים מכיוון ירושלים.
כן, כי זה חוץ
לארץ. בנחר, כאילו.
ודאי. כשהיינו באומן, התפללנו לצד דרום, לגמרי.
איפה?
איפה?
באומן.
העולם לכיוון ארץ ישראל, בארץ ישראל לכיוון ירושלים.
זה כך כתוב בהלכה.
ירושלים לכיוון...
הר הבית. הר הבית, תמשיך, הר הבית לכיוון בית המקדש, בית המקדש לכיוון קודש הקודשים. ומי שנמצא בקודש הקודשים, גם זה כתוב במשנה נדמה לי.
דרומה?
אה?
נתפלל דרומה?
לא, נדמה לי שמכוון את ליבו. כי כבר שם אין שום כיוון, אתה בתוך. אבל מי נמצא בקודש הקודשים? כהן גדול, פעם אחת בשנה. אבל מה שאתה אומר זה משנה מפורשת.
אז אם אני נמצא בהר הזיתים למשל, אני מתפלל ממך, אני מתפלל לכיוון
מערב?
צפון מערב, דרום מערב, כן.
לא, הר הזיתים אמרת? למה דרום הערב? זה בדיוק מול הר הבית, למה דרום הערב?
תלוי באיזה פוזר, איפה...
הר הזיתים, הר הזיתים, יקירי, הוא בדיוק בהר הזיתים, כן? מול שער הרחמים, זה מול מערב. אוגוסטה ויטוריה.
עוד הרב, כהן שפעם אחת בשנה, מתי?
יום כיפורים.
כי אבל את הכל פה, הפוך מן העניין ש... דרש.
למה?
כלומר, מה זה דרום
צפון?
צפון. אמרנו,
דרום זה ירושלים.
כן, אברהם אבינו, כשנסע ממצרים, את הכיוון לא היה דרום.
נסע לדרום.
כן, כלומר, אם אני מתעלם משם, כן? גם שם, משם אפשר להגיע לירושלים. למה? כי יותר רחוק משם. שיות העיגול, מגיע לירושלים מצד ההורה.
נכון.
אני מתפלל לירושלים. עכשיו זה כיוון פנימי.
לא, אבל זה, אתה צריך להתפלל...
יש פה תנועה, אבל יש תנועה פנימיה.
אבל אתה צריך להתפלל... דרך אגב, כתוב בהלכה. אדם עכשיו רוכב על החמור, או נוסע בספינה. הוא לא יודע כיוונים. מה הוא עושה? איזה צד מתחנן? חבן את ליבו.
זה כיוון פנימי.
הוא כמו אחד שנמצא בבית קודש הקודשים.
כן. זכה. כלומר, אני צריך לראות את בית המקדש. את הכיוון שלי להיות שם.
הכי קרוב אליך.
כן.
כן, בדיוק. כשאנחנו עומדים בכותל המערבי, אנחנו מתפללים לכיוון מזרח. אבל למה הוא נקרא כותל מערבי?
כיוון דרום.
כי הוא צד מערב של הר הבית.
של
הר הבית, כן. דברים לכאורה פשוטים, אבל צריך לדעת אותם.
הכותל הוא בעצם הקיר החיצוני.
המערבי.
החיצוני של הר הבית.
ההוא שהקיר.
של הר הבית.
של הר הבית. של הר הבית.
כן. עכשיו אתה כשאתה מתפלל מול הכותל, אתה מתפלל לכיוון מזרח. כן. אבל למעשה הוא נקרא מערב. למה? כי זה צד, הוא, כשאתה עומד בהר הזיתים, אז הוא מערבית להר הבית. כן, בהר הבית אפילו, רק אני אומר.
כשאנחנו אומרים ברוך שם
כיוון?
לא. ברוך כבוד השם מקומו. עכשיו רואה את
העניין של... בקדושה,
בקדושה. בקדושה. ברוך כבוד...
השם ממקומו.
השם ממקומו.
כן. זה את העניין של מקום, זה גם את הקודש קודשים, זה שם את ה... מגלה את השכינה, את ה...
כן.
כן? זה את המקום של העולם... זה גם זה מקום אחד או
יש משנה בפרקי אבות הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם
כן אבל
ואין העולם מקומו
כן
פירוש הדבר מה זה הוא מקומו שלומדים היום ענייני מקומות מה זה הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו
שירושלים יכולה להיות המקום הכי גבוה למרות שהיא אברסט
לא זה אין לי בעיה עם זה זה פתרתי כבר דרך אגב, מה זה? היה מקום כבודו לאריצו. בפשט, זה איפה המקום שלו לאריצו? מי אומר את זה? המלאכים.
לבית המקדש, כאילו, נראה לי, היה מקום כבודו שאנחנו רוצים להביא לבית המקדש. שנוכל לעשות את הפעולה, את העבודות
לשם
יתברך.
אבל המלאכים אומרים, היה גם כשהיה בית המקדש.
המלאכים שואלים איפה הוא יושב.
כי להם אין העולם מקומו.
התשובה היא בכל מקום.
לנו יש העולם מקומו, כי המקומו זה בית המקדש.
אז אתה יכול גם כן לפסק את זה אחרת. היה, פסיק, מקום כבודו לאריצו.
התשובה.
זה התשובה. היה... הוא המקום שלו להריצו.
את השם.
כן.
בגללך הוא מעשן סיגריה.
נאמר עוד איזה רעיון קטן בפרשה. כתוב בהמשך שהיה ריב בין רועי מקנה לוט ובין רועי מקנה אברהם. הרועים רבו.
זה לימוד טוב.
אה? כך כתוב בפסוק. לא יכלו לשבת יחדיו. ויריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ואומר אברהם אלוט, אל נתהי מריבה ביני וביניך. ובין רועי ובין רועיך. למה אמר ביני וביניך? אני צריך להגיד, אל נתהי מריבה בין רועי ובין רועיך.
זה מוביל אלינו.
מה זה ביני וביניך? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, לא מן אברהם אבינו נלחם בהמשך, הוא הולך להילחם עם ארבעה מלאכים אדירים כדי להציל את לוט. עכשיו הוא מוותר עליו ככה בקלות, אומר לו, לך. הלא כל הארץ לפניך. ייפרד נא מעלי, עם השמאל וימינה. ועם הימין, הימין והשמאלה.
צריך לאמץ את זה.
וישא לוט את עיניו, בא לוט ואומר, אין שום בעיה. עד ג'בו, כיכר הירדן, זה שלי, פה אני הולך. אומר לו, אברהם, תלך. מה שאתה תלך, איפה שאתה הולך, אני הולך בצד השני. התורה מגלה בעצם שפה לוט כבר החליט על הרשעות שלו. איך אני מגלה את הרשעות של לוט?
בזה שהוא בחר.
הוא
בחר קצת רש"י מגלה.
בזה שהוא חמד את הכיכר.
רש"י, תפקיד שלו לגלות.
כן.
אבל איך התורה מגלה את זה? איך רש"י רואה את זה בדברי התורה? לא, זה נחמד. דרשות הצדיק שלך הן נחמדות. אבל איך אתה לומד את זה בפשט של הפסוקים? אתה לומד את זה כי אם הרועים שלך רשעים, אז גם אתה רשע. אתה אל תגיד, זה הפועל שלי עשה את זה. אתה אל תגיד, הפועל שלי עשה את זה. אל תגיד, העובד שלי עשה את זה. אם העובד שלך עשה את זה, אתה עשית את זה.
אתה אמרת לו לעשות
את זה. מה זה? הרועה שלך, אדוני, אתה אחראי עליו. אם אתה הרשית לו לעשות את זה, אז אתה עשית את זה.
כמו שלוחו כמותו.
כמו שלוחו של אדם כמותו. סתם, יש קושיה פה, כי סתם אומרים, אין שליח לדבר עבר. אבל כאן זה עבדים.
יד העריכת.
כן. בעבד, זה, 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 זה רכושו של בעל הבית. אז אתה לא יכול להגיד...
הם לקחו מהגזל, ואז היה ערב ביניהם. הרועים של לוט אכלו מהגזל, והרועים של אברהם רבו איתם. מה אתם אוכלים מהגזל?
הכבשות של אברהם היו יוצאות זמומות. מה זה זמומות? היה להם
רסן בפה,
שלא יאכלו על הדרך שום דבר. אתם יודעים שחז"ל גזרו, ארור מי שיגדל בהמה דקה בישראל. מה זאת אומרת בהמה דקה? עיזים, כבשים. אלה פגיעתם רעה. משחית הכל. גזל, השחתה, הכל יש פה.
אבל כבשים גם?
בטח. איפה כן מותר לגדל אותם? איפה כן מותר לגדל אותם? במדבריות. במקום הפקר. שם כן. אבל במקום יישוב, אסור לגדל אותם בכלל. כן, הלכה.
מה, עזים?
שאלה מצוינת. הבן שלי הראה לי, דניאל הראה לי שולחן ערוך. שהשולחן ערוך משנה את ההלכה בגלל שינוי הזמן. אפשר, כי הכל תלוי בטעם. אם הטעם משתנה, אז הגזרה משתנית.
לא, צריך בדין אותו גודל, אותו...
אז יש בזה דיון במרן. כל פנים, לגבי רן אני לא יודע. צריך לראות באמת.
הם נעולות והוא נותן להם אוכל, מה הבעיה?
אל תספר לו על מה שדיברנו עכשיו, בקיצור.
לא, 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 אני זוכר שדיברתי איתו על זה. והוא דווקא בירר את הסוגיה הזאת. כשאתה אומר מדבריות, אתה לא מתכוון לומר מדבר כמו פה, אלא הכוונה שלא במקום יישוב. כן, שלא במקום יישוב.
שטחים לא ציבוריים.
שטחים שהם הפקר. שלמה הדין של הרי ירושלים בקטע הזה.
אתה הוא לא הפקר, הוא שלנו.
לא, אבל הוא רשות הרבים הוא שייכית.
עובדים שם חורשים.
לא, 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 שם זה. כן, כן,
זה. זה מעשרות על הזיתים.
חצי, חצי.
אז זה לא רשות הרבים, אחי. תחפש את החברים שלך.
השנה אני אהיה איתך, לעשות על השם.
אז זה לא רשות הרבים, אחי.
אז אתה בעצם כל אתה עושה מעשרות על השמן מסיבה אחרת. אתה עושה מעשרות על השמן כי לקחת זיתים, כי לקחת זיתים והפכת אותם לשמן. אז זה כמו שינוי. יש בזה, כן, נדמה שיש בדין של גמר מעשה.
היום מישהו
זרק את ענף של לימונים לזבל, לקחתי את כל הלימונים מהענף ואמרתי אני לא אעשה אותם. הוא זרק אותם לזבל, זה הפקיר אותם. לא?
וזה הפרטי שלו?
כן, אתה לא יכול לדעת.
והוא הפקיר את זה?
הוא זרק את זה לזבל, למכולה של הפינוי.
עם לימונים.
עם לימונים, כתבתי לימונים, אמרתי, אלה לא צריכים לעשות.
איך בן אדם זורק לימונים, תגיד לזבל?
זו קושיה הכי גדולה.
יש כאלה, אין להם. זה הפועלים שלו, חתכו את הענף וזרקו את זה.
אתה מעשר?
הפועלים שלו עשו גדר והענף בלט מהגדר, אז הם חתרו את הענף וזרקו לזבל של המחולה.
שוב פעם, שוב פעם הפועלים שלו.
זהו, מה זה הפועלים שלו? זהו.
אז היה צריך לעשות השבת עבידה ולהחזיר אותם.
השם זימן לך לימונים, קח אותם הביתה ותעשר.
בלי ברכה.
או לפחות בלי ברכה.
בלי ברכה. בלי ברכה.
אבל אני הייתי אמרתי את זה רשות, אני אשאל את הבעלים אם אכפת לו על לימונים, אם לא אכפת לו על לימונים, לא יעשה.
השאלה היא עכשיו, איפה שעשו את הגדר, זה יוצא, הענף הזה יוצא...
אבל אתה הולך לכיוון אחר, אתה הולך, אתה מחטט ב...
לא, הוא מתכוון לומר...
עכשיו אני עובר בנחלאות.
כן, כל ענף שיוצא מחוץ לזה הוא יונק מחוץ, כי השורש הוא כמו ענף.
תעשה את מה שאתה מרגיש.
יש לי מישהו שאלה?
אולי תגיד להם את ההלכות של תן תלו מתי.
הלילה אנחנו מתחילים לומר ברך עלינו. מבקשים גשם. מי ששכח ולא אמר ברך עלינו, נגיד את השלבים, כן? מי ששכח ולא אמר ברך עלינו. אם אמר ברוך אתה השם, ונזכר שלא אמר ברך עלינו, יגיד למדני חוקיך, ויתחיל ויאמר ברך עלינו מההתחלה. אני אסביר את הדברים. זאת אומרת, אמרת
ברוך אתה השם של ברכנו.
כן, אמרת ברכנו ובאת לחתום ברוך אתה השם מברך השנים. אמרת ברוך אתה השם, נזכרת שלא אמרת ברך עלינו, תגיד למדני חוקיך ותחזור לאן?
ברך.
לברך עלינו. אם כבר ברכת ברך עלינו, אמרת כבר ברך עלינו, יגיד במקום שנזכר.
מיד אחרי חתימת הברכה.
כן? זאת אומרת, בין הברכות, בדיוק, יגיד מקום שנזכר ברך עלינו.
במקום שנזכר, רק בברכה כך ברכת ברך עלינו.
סיים מברך השנים, בא להתחיל תקע בשופר, יאמר שם ברך עלינו.
לא, ותן טל ומטר לברכה, רק את המילים ותן טל
כן, ברכה. כן, בלי החיתום, בלי ברכה. המשיך ולא זכר.
לא. בקיצור חמור, נו. רגע.
בואו, אתה תתפלל לדעת שהרבה חמורים יש בשטח הזה.
כולנו חמורים.
זה כתוב בהלכה, א', והחלטנו שמדברים יפה.
לא כיוונתי למי שספציפי, אמרתי בגדול.
בגדול כולנו חמורים.
ראיתי את הקריצה.
זה מזכיר את הבדיחה עם ההוא. זה מזכיר את הבדיחה עם ההוא שאמר שתוק, שתוק, כולם חמורים.
עבר, המשיך.
אם נזכר בהמשך שלא אמר, זאת אומרת, אם לא זכר עד יהיו לרצון.
למה? למה בשביל התפילה?
אם נזכר בשומע התפילה, יזכיר בשומע התפילה. לפני החתימה של ברוך אתה השם שומע התפילה.
בלי ברכה.
לא, רק יזכיר, תן טל ומטר. אם אמר, יהיו לרצון הראשון...
מתחיל רצה, מתחיל רצה, חוזר לברכה.
רצה.
אם אמר רצה, איפה היינו? היינו בשומע התפילה. אם אמר רצה, חוזר לברך עלינו. למה? כי כבר הוא לא יכול לתקן. אם אמר יהיו לרצון הראשון,
אחרי
שים שלום, נכון? אז אמר יהיו לרצון, חוזר לאן?
לברך עלינו.
אם אמר אחרי יהיו לרצון השני, חוזר לתחילת התפילה. עכשיו נקווה שכל מה שאמרנו כאן כרגע יועיל לנו לא לשכוח. שמתי לב דבר מאוד מעניין, הברך עלינו פחות שוכחים. מרוב שרוצים גשם, אז יותר על דעתנו. דרך אגב, אדם שלא אמר ותן טל ומטר, במקום זה אמר, אדם שאמר מוריד הטל, במקום משיב ארוך מוריד הגשם, לא חוזר.
טל יורד תמיד.
כי טל יורד תמיד והוא לברכה. מה שאין כן גשם, בקיץ, הוא לא טוב. ואם תגיד, ברכנו בחורף, זה גם לא טוב.
לא, בגלל שאתה אומר מוריד הטל, אז זה כלול גם הגשם.
זה שבח. כן.
טל ומטר. ותן, תן, תן, תן טל ומטר. על פני האדמה.
קטע מגניב היה שנה שעברה,
בדיוק שאמרנו את גשם
בשמחת תורה, שעתיים אחרי שכולם סיימו את התפילה ירד גשם שעתיים, שעתיים אחרי מוסף.
אתם יודעים איזה גשם ירד היום?
שנה שעברה בזיין
גשם
רציני
גשם.
זה סימן טוב מאוד.
ואז
היה
יום שמש, ועוד פעם.
זה סימן טוב מאוד שהיום התחיל הרי זה גשם.
היום ירד גשם?
אתמול ירד, ברמות.
אתמול ירד בירושלים. אני ראיתי גשם מבול.
מה אתה אומר? בירושלים כלום.
אתמול בירושלים.
אתמול
בירושלים ירד.
היום בגבעה צריך...
אתמול בירושלים?
בטח.
איפה?
בירושלים, היינו...
צהריים.
נחלים, נחלים.
היום מתקשר לחבר שלי הגבעה הצרפתית, אומר לי, תשמע, ברד.
כן.
היום?
כן, 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 היום.
כן.
היה
ענן מדהים.
אבל זה נקרא גשם מקומי, מה שנקרא, זאת אומרת, זה ממש ענן.
כן, נכון.
אבל...
מדהים.
רק על ירושלים.
אה, כך ראיתם. איזה יופי.